דע לך, אמר רבי נחמן מברסלב, כי כל רואה ורואה יש לו ניגון מיוחד משלו. דומני שהערב הזה כל הדוברים השכילו באיש איש מזווית ראייתו, איש איש מניסיונו ומחוויותיו האישיות, והעלות חלק מהניגון של אבינו רואינו. חלק. כי כתב אבא שמעלומת פטירתו של אדם גדול יש בה משום הלמות בניין. היא מטילה חובה על אלו שיקירו תלמידיו ובני דורו, ואילו שהלכו לאורו, לא רק לקבל את המעלומה, אלא לבנות הלומת בניין. עד עתה היה הוא קיים ומאיר את דרכנו, היה הוא עמוד האש לפנינו, אך מעתה עלינו לרכז את כל תלמודו, כל מה שקיבלנו ממנו להלומת אור, אשר תמשיך להנחותינו בדרך. ובמשך 16 שנה, אלומות האור הללו, בהיקפם, בגדלותם, בעמקותם, נלקחו מאיתנו לגובהי מרומים. והדבר הזה הוא דור שלא איבד אולי את קברניתו, אבל איבד את מנהיגו. אחד מהמנהיגים הגדולים שהפכו את הדור, אבל הפכו את הדור בדרכי נועם, בלקח ובליבוב, בצורה כזו של מהפכנות נעימה ושלמה והרמונית. למה נקרא שמה רות? לפי שריבתה את הקדוש ברוך הוא בשירות ותשבחות. היא ליוותה ודוד נכדה מקים השדרה של בית ישראל, הוא ריווה את הקדוש ברוך הוא בשירות ותשבחות. אכן, השירה של כפר רואה, השירה של אבא, השירה של בית סבא, שליוותה אותו בכל ימי חייו, מאז קרוצ'ה, מאז סנה ברוסיה, כששירת ביתם בלילות שבת הארוכים, הייתה מקרינה ומזמנת את השכנים היהודים, שיבואו ליד חלונות ביתה של משפחת הרב מנקין, לשמוע את שירת השבת. השירה הזו הלכה והמשיכה, גם בספינה שעלה לארץ ישראל, והסבתא מלי של משפחת מלי, שמי שמכיר אותה היום גם מחדשת את יפו ועוד מקומות, היא אמרה, אני זוכרת שהיה שם איזה בחור צעיר באונייה שעלינו מרוסיה, מאודסה, שהלהיב את הציבור בשירה שלו, בזמרה שלו. השירה הזו היא הייתה שירת חייו, זו הייתה שירה שלו. זה לא היה בשביל שהוא רצה לחנך, משום שהוא שר. ויום אחד בחור, לא אני, ראה את אבא ואימא חוזרים מסעודת שבת בישיבה, כשבשנים האחרונות, כשהוא כבר היה פנסיונר, אז כל שבת שבישיבה, רואים, אכל תלמידים. ואם אנחנו היינו צריכים לבוא לשבת לכפר רואה, פירושו של דבר שאנחנו אוכלים בישיבה, בכל הפחות בליל שבת, זה פשוט. לא יכול להיות אחרת. ואבא ואמא חוזרים מהישיבה, הבחור מתחכם, מה הם מדברים ביניהם או על כל פנים? הוא הולך אחריהם ושומע כיצד אבא מפזם לו שירי שבת מהדרך הישיבה למעלה עד לבית למטה. שירת התורה הזו, הניגון המיוחד משלו, שאת הדיו, את זמירותיו, את עוצמתו, שמענו במקצת הערב, ועל זה אני מודה לכל הדוברים שזיכו אותי קצת לחזור לאותה אטמוספירה של בית אבא, לאותה אטמוספירה של במרומי מירון, באותה אטמוספירה של סעודת ליל שבת או מוצאי שבת, שיחת סעודה שלישית עם השירים של החלק הזכורים, החלק השכוחים, אבל שסחפה נשארה, ואחר כך שירת מוצאי שבת, וודאי וודאי שירת ימים נוראים ותפילת הימים הנוראים. אכן, זה היה ניגון מיוחד של נשמה, של משורר, שלכן השאיפה שלה והחיים שלה הם כפי שאמר הרב קוק, ראיתי בני עלייה ואינם מועטים. רוב האנשים חיים בקומת הקרקע, וגם אם יש להם התעלות, זו התעלות לרגע, לזמן, למועד מסוים, אבל יש אנשים שחיים חיי עלייה, והם יורדים לישיבה של מטה, ועיסוק בצורכי המטה לזמנים מסוימים. ראיתי בני עלייה והנה מועטים. העלייה, ואני אומר כאן דברים שני, מתוך דברים שלא פרסמנו דווקא, קצת כן בנר למאור, אבל בהיותו במירון, ליד ציונו של רבי שמעון בר יוחאי, הוא כתב לפעמים בחודש אדר, שאז היה עולה בשבת פרשת, בשבת של זין באדר, אם היה חל בשבת או מוצאי שבת, היה עולה עם תלמידי הישיבה למירון, והוא דיבר שם דברים, ואחר כך הוא כתב אותם בתמצית, ואתה מרגיש שהדברים האלו הם שאובים ממי מרום. הם דברים של חיים בישיבה של מעלה, ומתוך כך הדברים נכתבים באותם פרשיות שבוע של הקמת המשכן. ולכן אנחנו, וגם הוא, הקדיש תשומת לב מיוחדת לדרכם של רואי ישראל. הוא דרך בעקבות משכנות הרועים, צאי לך בעקבי הצאן וראי את גדיותייך המשכנות הרועים, ובעיקר גם בספרון של על משכנות הרועים, אנחנו יכולים לראות איך הוא עקב במיוחד בראייה יחידאית על אותם רואי ישראל שחיו בדורות של שינוי, בדורות של חורבן, בדורות של משברים, וכיצד הם סללו את הדרך עם שחוקו של רבי עקיבא, עם ירושלים של זהב של רבי עקיבא, או משה רבינו שמתפלל לקדוש ברוך הוא לאחר חטא העגל, ואומרים, עין, מכן הנה מסביבך אשר כתבת. מסירות נפש, והקדוש ברוך הוא הספיד אותו, מי יקום לי אם הם מראים, מי יתייצב לי עם פועלי אבן. לראות כיצד להנחות דורות של מראים ופועלי אבן, ולמצוא בהם את הנקודה היהודית הפנימית, לחשוף אותה מתוך התלמידים, מתוך רב קצלה, מתוך רב חנן, מתוך רב צבי, מתוך בנימין הרלינג, שמקום דמו, ועוד 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 שחיים איתנו. לכולם בשמות תקרא, בחשיבות, בהערכה. תורת החינוך של יאנוש קורצ'אק, אינני יודע בדיוק מתי נתגלתה לו, אבל היא לא נתגלתה לו והייתה לו חידוש, אלא היה לו תנא דמסייע לאותה הערכה, לעולמו של ילד, לבניינו, וכך הוא הצמיח, אני מאמין באמונה שלמה, בקדוש ברוך הוא, בתורה ובנוער. והדברים האלו של הראייה המיוחדת, והראייה המיוחדת היה לה בית אב, סבא הרב תחיה, היה לה בית רב, הרב הדומה למלאך השם צעקות, מרן הרב קוק, ודברי התלמיד שהם העבירו והיו צינור, שכמה שהתכחשו לו היום רבים רבים מלשונאי הלקח ולוקחי הלקח, הוא היה כמעט הצינור הראשון לדור היותר צעיר, והביא אותו אל מעייני הישועה, אל התורה של מרן הרב קוק ורב צבי יהודה. ואחר כך, ועכשיו, בספר המדרובים. אבא, כתלמיד נאמן, כמעט ניתן לומר שהוא היה רב נוסן של מרן הרב קוק. כשם שהיה לרב נחמן רב נוסן, כך אבא היה למרן הרב קוק תלמיד נאמן. התלמיד העביר מקרים, והוא יצר, והדברים האלה בוטעו, אבל הרב מנהר הגדיר אותם בצורה נפלאה. אומר, אני מכיר את מה שיצר ברוחם, ברוחם הלוי בשיבת מיר, בליטה, יצר את הדפוס של בחור ישיבה פרי תנועת המוסר של רבי ישראל סלנטר, של הסבא מקלם, הסבא מסלבודקה, הוא יצר זן של בן ישיבה. הרב נריה בכפר הרואה אומר, יצר זן חדש של בחור ישיבה, כפי שבאמת הוגדרו הדברים מקודם. זן חדש, שבכל הארץ יצא קבם, ובקצת תבל מלהם, וזה יצר בתי מדרשות, ומוטציות, ומוטציות של מוטציות. ערוץ שבע, קודם ישיבת בטל, קודם ישיבות בני עקיבא, האולפנות, המכינות, שגם אותם אבא דחף על ידי שהוא שכנע את רבי אברהם שפירא לתת לזה את ההכשר של הרבנות הראשית של הרב שפירא. אישיות כל כך כוללת, כל כך מקיפה, כל כך שלימה, ומידור כל כך מופלא, ידע, הבנה, הכללה והפרטה, היא מופלאה. ואכן, אבא, בכל כוחו, ידע גם להפריד, כפי שאומרים חז"ל על שלמה ותיקן, עירובין ונטילת ידיים. מצד אחד להיות מעורב, בתוך, להיות אין, ולהיות יחד עם כל אחד ואחד, עם כל הווייתו ועם כל צרכיו, עם כל ה... גם כפרט וגם כציבור. ומצד שני, להיות בן עלייה בחדר מספר אחד במירון, להיות בן עלייה בחדר מספר אחד בבית שלנו, ולמדר ולהיות בן עלייה בישיבת בני עקיבא בכפר רואה בליל ראש השנה, כשכולם כבר נמצאים בחדר אוכל ואוכלים, והוא עדיין מתבודד עם ריבונו של עולם בתפילה. אתכם, כך כתב אבא על אחד מגדולי ישראל, מגדולי, לא ישראל, אלא אומות העולם, שהוא בעצם יצר גם בית מדרש, שם. נוח חי בדור של מבול, מסביב יום מסר. התג המחיר שהקדוש ברוך הוא גבה מאותו הדור, היה תג מחיר גדול ביותר. ובשעה שנוח דיבר על זה, ואמר שהוא בונה איזה תיבה קטנה, אז כולם מחייכים, בסדר, אז תהיה לך תיבה, הגודל של ה-30 המקום, אתה, מה זה יועיל? איזה שטויות, זה טיפשות, מה אתה עושה? סבא נוח, ליצנות, ציניות, ויש לו גם בבית, חם לו בבית, יש לו שם חם, יש לו גם יפת, שאומר הוא משכיל, אבל הוא מתפלסף, כותב מאמרים, דיסרטציות, על אי הרציונליות של עבודת אבא. אבל בן אחד היה, שם. הוא מסמל את האמונה והביטחון, את האנטי-יאוש, לא לסגת משום פעולה, בעד הקו של רחמנה למלאך. לכן, שם בונה בית מדרש, בונה דור חדש, ואחר כך שם יוצא לקבל את פניו של אברהם נינו הנמרץ, אחרי שובו מן המלחמה הנועזת, בא לקראת אברהם ברכו וחזקו. כמו שנאמר, ויחזק חרש את צורף. חזל אומרים חרש, זה שם בנוח, שהיה מבוני התיבה, את צורף זה אברהם אבינו שצרף וחיבר את העולם. וכך אמר סבא לנין, לנכד, גם אם אתה בודד מול עולם ומלואו, המשך בדרכך, היה איתן בדעתך וחזק באמונתך. ברוך אברהם לעליון, קונה שמיים וארץ. וההבחנות בין הצד הפרטי לצד הכללי, הנחו אותו גם בדברי תורה. הגמרא במסכת שבת אומרת, שבעת פטירת דוד המלך, כשיצא מביתו, המדרגה נשברה, הוא מת על המקום, ושלמה המלך שואל את תלמידי החכמים, איך אפשר לטלטל את גופתו של אבא ביום השבת, לשמור אותה שלא תסריח. ושואלים גדולי האחרונים, הרי מלך, צריך להיות לו ספר תורה יחד איתו. הייתה עמו כהן מחייו. מה צריך? כי תשובת הגמרא, כיכר או תלית, הרי לכאורה ספר התורה שמלך נושא עמו, איתו היה אפשר לטלטל את גופתו המתה של דוד, וכך לפתור את הבעיה ההלכתית. אבא, בשילוב רעיון של מרן הרב קוק, שמפרש למה היה צריך מלך לכתוב ספר תורה מיוחד ולא מספיק לו הספר תורה האישי, אומר מרן הרב קוק, משום שמשפטי המלוכה הם לא על פי גדרי התורה של הלכות יחיד. יש להם מקור בתורה, אבל דרכי הדרשה נמסרו לכל מלך כבינתו הרחבה. מלך פורץ גדר ואין מוכין בידו, ויש לו סמכויות משפטיות רחבות ביותר. לפעמים, אפילו נגד כאלה שחושבים שעושים לשם שמיים 100%. ומשום הכי, צריך שכתוב לו שני ספרי תורה, כל אחד לשם קדושה מיוחדת. אומר אבא, לפי זה ניתן להסביר שמה שכתוב היה כשבטו על כיסא מהמכתוב חתב לו, אין פירושו של דבר שזה תנאי של זמן, אלא זה הסיבה המחייבת את כתיבת ספר התורה. כאשר המלך יושב על כיסאו, הוא מושל, הוא מולך ומשפיע על כל הציבור, אז הוא חייב בספר תורה נוסף שיאציל מעליו את קדושתו, את רוחו ואת הלך דרכו. אבל באותו רגע שהמלך איננו מולך, והוא מעביר את המלכות למישהו אחר, אז הוא פטור מספר תורה, כי כבר יש מישהו אחר שתפקידו הממלכתי הוא להנחות את הציבור. נראה שמעט שישב שלמה על כיסא דוד אביו, והתחיל בהנהגת המלוכה בחיי אביו, או פקעה מדוד חובת כתב, והייתה עמו כל ימי חייו, ואז דוד כבר לא היה צריך להיות צמוד ספר תורה, וממילא לא היה איתו ספר תורה, כי אם הוא מלך רק אישיות פרטית, אז הרי ספר התורה לא צריך לבות אותו, והוא צריך רק את הלימוד התורה הפרטי שלו. בערוב ימיו יום אחד, הוא שאל, שאלנו אותו, אבא, אולי אתה רוצה לדעת מה נשמע בעולם? הוא הרי נפטר אחרי רצח רבין, אולי להגיד לך איזה חדשות בבוקר. אומר אבא, תניחו, תניחו. עכשיו אין לי צורך לדעת, אני איש פרטי. ההבחנה, המידור בין הפרטיות, בין ההתעלות וההתרכזות בציבור. וירא מן ההר אל העם ומן העם אל ההר. כאן אומר, מן העם אל הגבעה ומן הגבעה בחזרה אל הכפר, אל כל הנוער, אל כל הנערים, אל הנוער הזה שאליו הוא התפלל, באותו החל, באותו הוא זכה לראות. אבל המידור הזה, הגדלות, ההיקף, לנו הם חסרים, ואנחנו זקוקים לסייעת הדשמיא הגדולה, כדי שאותו אור גדול, גם אם איננו איתנו, הוא יאיר עלינו מגובהי מרומים, ואני והנוער נלכה עד כה, ונשתחווה ונשובה עליכם. היא רצון שבאמת כולנו, כל הציבור שכאן, שגם בימים כאלה, ברוך השם, זכה לעוד שעה של הערה, של נשמה עליונה, הרמונית כל כך, שלמה כל כך, תמימה בתורתה, תמימה בדרכה, ותמימה בהליכותיה, נזכה בעזרת השם, שעל ידי כך יגדלו לאורו, לאורך ימים ושנים, אמן.